ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק חפבית מתקדמים, משתדלים להתקדם, וראינו בפעם הקודמת את הנבואה הקשה עם צדקיהו, כשמבקשים מירמיהו תבוא תתפלל תעשה, והוא אומר אני לא אעשה שום דבר. בפרק שלפנינו יש מספר נבואות שכרגיל בספר ירמיהו כולם יש לפעמים קורות, שקשה לנו, הבעיה המרכזית שלנו זה לזהות את הזמנים. אנחנו מדברים על נביא שמתנבא במשך 50 שנה, ולא תמיד אנחנו יכולים לעשות זיהוי מדויק של מתי בדיוק הדבר הזה היה. אני מזכיר שוב, אנחנו, זה מאוד מאוד אקטואלי בערב עשירי בטבת, בעזרת השם במוצאי שבת נלמד את הסוגיה של עשירי בטבת, במסגרת השיעור בהגדות, זה יהיה יותר שיעור בתנ"ך, זאת אומרת שיעור שבעניינו של עשירי בטבת, כל המקורות שיש בעניין הזה, אז אני לא מקדים את המאוחר, אבל מה שמתרחש בפרק שלפנינו, יש לנו מספר נבואות, ואנחנו ננסה לנתח אותם, לפענח אותם, ואנחנו מתחילים בתשעת הפסוקים הראשונים, שיש לנו כאן פנייה אל המלך שישמור על הצדק והמשפט, ונקודה נוספת, אל תהיו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. יש איזו נטייה כזו שיהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, אנחנו נסתדר, אנחנו פה, אנחנו שם וכו' וכו'. הנביא אומר זה לא יעבוד. איך זה מתחיל? כה אמר השם, רד בית מלך יהודה, עכשיו בתור יהודים שזוכים ללמוד בישיבת הכותל, תגידו לי פשט, מה זה רד בית מלך יהודה? מה? תסתכלו על הטופוגרפיה. אם ירמיהו נמצא בהר הבית, עיר דוד למטה, רד בית מלך יהודה. ירמיהו נמצא בהר הבית, ואומרים לו, אתה צריך לרדת לעיר דוד, צריך לרדת לשילוח, זה הכל בירידה. מבחינתנו כאן ללמוד את הפרקים האלה, פשוט לפתוח את החלון ולהסתכל, כשאנחנו אומרים, מי יעלה בהר השם? אז אומר דוד, דוד נמצא בעיר דוד, ואומר, מי יעלה בהר השם? מי יכול להעלות את כל הדרך הזאת ואת כל העניין הזה? אז אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, כה אמר השם, רד בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה. הקושי הגדול, מי הוא מלך יהודה? באיזה ימים, בימים של איזה מלך ירמיהו אומר, נאמר לירמיהו לומר את הנבואה הזאת, זה לא כתוב. רד בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה. ואמרת, שמע דבר השם מלך יהודה, יושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך ועמך באים בשערים האלה. כל אמר השם, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד השוק, וגר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה. כי אם עשו תעשו את הדבר הזה, ובאו, מה זאת אומרת, אם תעשו את מה? אם תהיו יהודים הגונים וישרים, ובאו בשערי הבית הזה מלכים יושבים לדוד על כיסאו, רוכבים ברכב ובסוסים ובעבדה ועמו. הווה אומר, ירושלים תהיה עיר בינלאומית, יבואו אליה הרבה אנשים, יהיה כבוד, יהיה עניין גדול ביותר, ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בי נשבעתי נאום השם, כי לחורבה יהיה הבית הזה. כי כה אמר השם, על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי ראש הלבנון, אם לא השטחה, זאת אומרת, אתה היום מי גלעד, אני עכשיו חוזר מארץ הגלעד, הכל יפה, הכל פורח, הכל, עשינו היום ביקור בצבא, הכל ממש פלא פלאים להסתכל על כל הכנרת וכל האזור הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר שגלעד עתה לי ראש הלבנון, המקום הזה נראה, בית המקדש נראה פורח ונעים ונחמד, אבל אם לא תתנהגו טוב, הקדוש ברוך הוא נשבע, אם לא השטחה מדבר ערים לא נושבו. זאת אומרת, אני אעשה את כל המקום הזה למדבר, לחורבה, אני אחריב את הכל. וקידשתי עליך משחיתים איש וחילה, וקרתו מבחר ארזיך, והפילו על האש. ואמרו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו, על מה עשה השם כך על העיר הגדולה הזאת? ואמרו, עד אשר עזבו את ברית השם אלוהיהם והשתחוו לאלוהים אחרים ויעבדו. זאת אומרת, זאת הנבואה הראשונה שהיא מבקשת להעמיד את חשיבות שמירת הצדק והדין, לעשות משפט צדק. עכשיו, אם אני מנסה להתבונן לאיזה מלך נאמרה הנבואה הזו, אין לי הרבה אפשרויות. זה לא כתוב, אבל זה יכול להיות או יושיהו, או יהויקים, או צדקיהו. זאת אומרת, זו המשפחה, המשפחה שעסקנו בה בפעם הקודמת. עכשיו, מה שמעניין הוא, בעשרות מקומות, בספר ירמיהו, חוזרת התביעה הזאת למשפט צדק. זאת אומרת, ירמיהו צועק ואומר, חבר'ה, אם אנחנו לא נהיה אבונים וישרים, בית המקדש יחרב, אנחנו נלך בגלות. ושאלתי את עצמי, למה, זאת אומרת, עכשיו, נתאר לעצמנו, אנחנו לומדים את זה היום, הרבה שנים אחרי ההתרחשות, אבל תראו לעצמכם את ירמיהו, יורד מהר הבית, בא לעיר דוד, ולא משנה מי היה המלך, יהויקים, צדקיהו, הוא עומד, ואומר לו את הדברים האלה בפניו. בוא נשמע, ושקרן, וגנב, וגזלן, ובגללך הולך להיחרב כל המקום הזה וכו'. עכשיו, המלך הזה יכול להרוג אותו, יכול להכניס אותו לבית סוהר. זה דברים שאנחנו ניפגש איתם בעוד כמה פרקים מספר ירמיהו, אבל צריך תעוזה לא נורמלית של הנביא. זה לא שירמיהו ישב בכיתה ולמד, תשמעו, הוא בא למלך, הוא בשעת מעשה מגיע לעניין, והוא אומר את הדברים האלה. עכשיו, מישהו מאיתנו רוצה לשמוע כאלה דברי תוכחות? זה לא, זה נשמע לנו סימפטי ונעים ונחמד, ושימו לב שכמה פעמים בפסוקים שקראנו, כתוב כל אמר השם. כי היו כאלה נביאי השקר האשימו את ירמיהו, אתה סתם, אתה ממציא כל מיני דברים, זאת אומרת, אני קיבלתי, את הכל קיבלתי בנבואה, כל אמר השם, זה לא המצאות שלי, זה לא עניינים שאני חלמתי עליהם בלילה, ופתאום אני בא להגיד לכם את זה. כל אמר השם, זאת אומרת, זה דבר השם, שאני הולך ומעביר אותו, מעביר אותו לפניכם. ואני חשבתי להציע לפניכם איזשהו רעיון, שתכף נראה אותו גם בזה, שאלתי את עצמי, למה הנביא צריך כל כך הרבה להטריע על הנושא של משפט וצדק? לא יודע אם תסכימו איתי עם הדוגמה, אבל כשהכנתי את השיעור חשבתי על הדוגמה הזאת. רחמנא ליצלן, יבוא מישהו אלינו, יציע לנו לאכול חזיר. בוא נלך לאיזה מסעדה, שוכרים במסער אחר. זה לא נעים לנו לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מה יגידו, ומה יהיה, מה נכנס שם עם כיפה, בלי כיפה, אז גם אם לאדם יש טייבה, אבל הוא לא יעשה את זה, כי זה, הוא צריך להתדבר הרבה מאוד מדרגות בשביל לעשות את זה. אבל כשבאים אליך ואומרים, תשמע, אתה פקיד בעירייה, תן אישור להוסיף פה עוד קומה, אנחנו נשאר לך 100,000 שקל הביתה במעטפה, זה דבר שכאן התפתות אליו. טוב, אתה אומר, רגע, בעצם אני בחובות. עכשיו, אם אני עושה ככה, ויהיה ככה, ויהיה זה, הרי גם כולם עושים את זה, וזה מותר, ואף אחד הרי לא ידע. זאת אומרת, אדם עושה לעצמו חשבונות שבענייני ממון, הרבה יותר קל ליפול בפח. ובענייני איסורים, עד שיהודי שומר תורה ומצוות ייכנס לאוטו לנסוע בשבת, צריכים לקרות הרבה דברים. כדי שהוא יעשה את הדבר הנורא הזה. אבל לעבור על עבירות בענייני ממון, משפט וצדק, זה נחליק אותה, כאילו, זה לא נורא כל כך. ולכן אני חושב שיש פה התראה, תחשבו, אני חשבתי על זה כשקמתי את השיעור, כי זה העסיק אותי, למה ירמיהו חוזר על הנקודה הזאת כל כך הרבה פעמים? זה עבירה שאנחנו נוטים, ואם אנחנו מסתכלים בציבוריות הישראלית, זה הדבר שהכי הרבה מדובר, לא מדובר אנשים שפורצים מבנקים ונותנים כסף. ושמע, אני בתפקיד כזה, אתה בתפקיד כזה, תשמור לי ושמור לך, ונעשה ככה, ונסדר, ונעביר, ונגלגל, וככה כל הדבר הזה עובד בכל העולם כולו, זה לא איזו המצאה שלי, זה לא איזושהי המצאה שלנו. ואם אנחנו מתבוננים, תראו בטובכם בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר אחד, מראה בשבת, תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור של צרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, שנאמר, שימון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט ואת כל הישרה יאנשו, בנה ציון בדמים וירושלים באבלה, זה פסוקים במיכה, ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר ירו, ונביאה בכסף יקסומו ועל השם ישענו רשעים הם, אלא שתלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא להם שלוש פורענויות כנגד שלוש עבירות שבידם, שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, בירושלים עין תהיה. זאת אומרת, תהיה להם לחורבה, והרבה כבמות יד, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שנאמר, והשיבה ידי עלייך, והצרוף כבור סיגייך, הפטרשת שבת חזון, ועשינה כל בדילייך, והשיבה שפטייך כבראשונה, כיועצייך כבתחילה. מסביר המהר"ל בחידושי עבודות על הגמרא בשבת, למה הנקודה הזאת היא כל כך משמעותית. עד שיכלו שופטים מישראל, פירוש, כי אבל מעט שהוא יצא לדיין הוא דבר קשה. דיין שמאפת במעט את ה... הוא עושה איזושהי סטייה, משהו לא אמון ולא ישר, זה דבר קשה מאוד. ומפני שאין הדור זוכה שיהיו בזמן הזה דייני אמת כאשר ההורים. אין השכינה חוזרת לישראל, אלא אם כן יכלו דייני ישראל הראשונים, ואז הוא שתשרה שכינה בישראל. למה? כי השכינה תולה בדין, ודבר זה ידוע לחכמים ונבינים, כי השכינה תולה בדין בדיינים, כי לכך היו סנהדרין אצל מזבח. הוא כתיב אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוהים ישפוט, וכל ג' דיינים שכינה ביניהם, ולפיכך אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא אם כן ביטלו דיינים. זאת אומרת, אם הדיינים באמת לא מתנהגים כמו שצריך, המשפט, אנחנו עומדים לעשות דבר כזה, יש מיגו, המוציא מחברו עליו הראיה, איך אפשר בכלל לעשות את הדבר הזה? אתם יודעים שהרבה יהודים דתיים, בני תורה, שלומדים עריכת דין, לא מוכנים להופיע בבתי משפט. למה? כי לא דנים על פי דין תורה. אם אני הזכתי לך, יש דינים בתורה, איך משלבים ומה עושים? בית המשפט לא פוסק על פי דיני תורה, הוא פוסק על פי דינים אחרים. אז הכרתי יהודי שהבן שלו עמד בישיבת הכותל, הבן שלו דיין היום, הרב יהודה שחור ברחובות, מי שמכיר אותו. אז אבא שלו, עורך דין דוד שחור, יהודי יקר ואהוב מאוד בתל אביב, מסתלק מן העולם לפני שנה או שנתיים, הוא עזר להמון אנשים כעורך דין, אבל הוא מעולם לא הופיע בבית משפט. כי הוא אמר, לא יודע לי דין את הורייך, אני יכול להופיע בבית משפט. אני אצג את פלוני, אני יוצא בשבילו ממון, אבל איך אני יוצא בשבילו ממון? זה לא לפי דיני תורה. אז אומר המאמר בשישי הגדול, שהרעיון הזה, הנקודה הזו, הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת עם הדין. וממילא, אם אנחנו מהבדים את הדין, למה לא חרבה ירושלים ותראו את הגמרא בהמשך בבא מציע? אשר יעשו את זה לפני משורת הדין. אמר מר, ילכו זה ביקור חולים, היינו גמילות חסדים, לא נצריכה להבן גילו, וכו' וכו' וכו'. תראו את השורה האחרונה, שתי השורות האחרונות, ואמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא שדנו בדין תורה. שואלת הגמרא, אלא דיני במגז גם עדיינו. מה זאת אומרת? לא חרבה ירושלים שלנו בדיני תורה. אשרינו, דנו בירושלים דיני תורה, מה רוצים? אומרת הגמרא, לא. אלא הם שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפני משורת הדין. התורה נותן לנו הנחיות, איך צריך להתנהג, איך צריך לעשות, איך אדם צריך להעניק את כל החיים שלו ואת כל העניינים שלו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על דייני ישראל, אז אם חלילה דייני ישראל לא מתנהגים כמו שצריך, אז השכינה הולכת, אז המקדש נחרב, אז ישראל לא יכולים להיות פה בירושלים. ירושלים, אחד השמות שלה, עיר הצדק, מינת הצדק. אנחנו יודעים שיש, זה הרעיון שעומד מאחורי הדברים, ועל זה בא ירמיהו וצובח ואומר את מה שהוא אומר. אז לכן המשמעות של תחילת אם אנחנו עכשיו נקרא את הפסוקים, נדמה לי שהכל יהיה בהיר ונהיר. כה אמר השם, רד בית מלך יהודה ודיברת שם את הדבר הזה, ואמרת, שמע דבר השם מלך יהודה יושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך והמך הבאים בשערים האלה. כה אמר השם, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד השוק, וגר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, תנהגו בצורה ישרה והגונה. כי אם עשו תעשו את הדבר הזה, שמה? שתהיו הגונים וישרים? ובאו בשערי הבית הזה מלכים יושבים לדוד על כיסאו. זאת אומרת, ימשיכו מלכי בית דוד. צדקיהו היה המלך האחרון לבית דוד. אחרי שיצאו לגלות לא חזרו. זרובבל היה מזרע המלוכה, אבל הוא לא היה מלך. אז הוא אומר, אתם רוצים שהמלכות תימשך? אתם רוצים שמלכים מבית דוד ישבו על הכיסא? אז תהיו ראויים לדבר הזה. רוכבים ברכב ובסוסים ובעבדה ועמו, ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בנשבעתי לנו השם, כי לחורבן יהיה הבית הזה. ועכשיו הוא שוב אומר להם בשם השם, הוא אומר להם מה יקרה. כי כה אמר השם על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי ראש על בנון, אם לא השטחה מדבר ערים לא מושב. אתה בית המקדש, אתה מכינה של גלעד. מה זאת אומרת? תסתכלו לרגע במקום מספר 4. כה אמר השם הרד"ק אצלנו, גלעד אתה הלבנון, אמר על בית מלך יהודה שהוא ראש ממלכת ישראל, אתה היית לי כמו גלעד, כי גלעד עיר אחת בעבר הירדן, וכל הארץ היא ארץ סיחון ואוג, וכל הבשן נקראת על שמה, הייתה נקראת על שמה ארץ הגלעד, כי היא ראש להם, וכן היית אתה לי ראש ממלכת ישראל, כי ציון וירושלים ראש לכל ארץ ישראל, וכן היית ראש הלבנון שנקרא גם כן ארץ ישראל בשם הלבנון, כמו שאמר הר הטוב הזה בהלבנון, ואתה השטחה מדבר והשיט הערים אשר סביבותיך כאילו לא משל. הקללה הגדולה ביותר שאתה לוקח את המקום המפואר ביותר, גלעד, פרשת שבוע, מה קורה במכינת יוסף? השיירה מגיעה מאיפה? מגלעד. מה הם נוסעים בשיירה? נכרות וצרי בלות הולכים להוריד מצרימה. מצרימה, האימפריה הגדולה של העולם הקדמון. מאיפה היא קונה את המוצרים הטובים שלה? מהגלעד, משם. אז אומר הנביא בדימוי שלו, מה הוא אומר? הוא אומר, כי גלעד אתה לי ראש הלבנון, בית המקדש, המקדש מביא רפואה לכל העולם, מביא מזור, מביא פרנסה, איזה שפע אדיר מביא המקדש לעולם, אתה כמו גלעד, כמו חבל ארץ של הגלעד שהוא היה עם שפע גדול מאוד, אבל אם אתם לא תתנהגו טוב, מה אני אעשה מכל העניין הזה? אם לא השטחה מדבר ערים לא נושם, אני הולך להחריב אותך. עכשיו זה לא איזה חורבן קטן, במקום שיהיה המקדש שלוש קומות הוא יהיה רק שתי קומות, יהיה פה מדבר, לא יהיה פה כלום, הכל יהרס, הכל יחרב, הכל יישבר, הכל ינטץ, הכל יהרס לחלוטין, כי אתם לא ראויים לעניין הזה. זאת אומרת, אז הנביא משתמש בביטוי, כמו שכל אחד יודע שגלעד זה מקום השפע, זה מקום הברכה לכל העולם כולו, המקבילה שלו זה המקדש, המקדש הוא מקום השפע לכל העולם כולו, אבל אם לא נתנהג כמו שצריך, כל העסק הזה ייהרס. ומה יקרה? וקידשתי עליך משחיתים איש וחלל, וחרטו מבחר ארזיך והפילו על האש. המקדש היה בנוי מארזים שהגיעו מן הלבנון, כל זה יישרף, כל זה ילך באש. ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו, על מה עשה השם ככה לעיר הגדולה הזאת? מכירים את הפסוק באחד? לא האמינו מלכת ארץ כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב שערי ירושלים. אז זאת העיר יבוא קלילת יופי. זאת אומרת, כולם תמאים מה קרה פה. אבל אומר ירמיהו, אני אגיד לכם מה קרה פה. יש פה רמאות, אין פה משפט של יושר, אין פה צדק, אין פה הגינות, יש פה שחיתות, והשחיתות הזאת צרה יחסורים וחבר גנבים וכו' וכו', וממילא זה מביא לחורבן. ואמרו על השם, עזבו את ברית השם אלוהים והשתחוו לאלוהים אחרים ויעבדו. זו הנבואה הראשונה בפרק. נבואה אחת. הנבואה השנייה קשה הרבה יותר. והיא מסובכת גם יותר מבחינת האנשים הנוגעים בה וכו'. מסתם הכל בשלושה פסוקים. י' א' וי' ב'. ומה כתוב פה? אל תבכו למת ואל תנודו לו, בכו בכור להולך, כי לא ישוב עוד ונאה ארץ מולדתו. כי כה אמר השם אל שלום בן יאשיהו מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן המקום הזה לא ישוב שם עוד, כי במקום אשר יגלו אותו שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. זאת אומרת, מה בדיוק קורה כאן? הנביא שואל את עצמו שאלה שהיא שאלה קשה, שאלה נוקדת, בפסוקים שיש לנו כאן, שכתוב אל תבכו למת בכו בכל ההולך, כי לא ישוב עוד ברע ארץ מולדתו. הנביא אומר שלפעמים, משפט קשה, לפעמים עדיף למות ולא ללכת לגלות. זאת אומרת, אל תבכו למת, כי המת הוא במצב טוב, הוא רק מת. אבל אם מישהו הולך לגלות והוא לא יכול לחזור לארץ מולדתו, המצב שלו הרבה יותר גרוע.
כמו שאומרים,
מה?
כמו שאומרים,
כן, כן, נכון, 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 שביק השם מכולם, וכולי וכולי. יש כאן דיון, דיון שלם, מה עלה בגורלה של משפחת המלוכה האחרונה לבית יהודה. זה מה שאנחנו רואים במקום מספר 5, עסקנו בזה כבר בפעם הקודמת, ואנחנו יודעים שיש לנו את מנשה, שהיה המלך הרשע ביותר שהיה בירושלים, 55 שנה מלך בירושלים, העמיד עבודה זרה בתוך בית המקדש. למנשה הזה היה בן בשם עמון, ולבן הזה היה בן בשם יאשיהו. ויאשיהו היו 3 בנים, לפחות, תכף נראה איך אנחנו מסתדרים עם זה. לראשון שבהם קראו יהואחז. לשני קראו אליקים, ופרעה החליף לו את השם ליהויקים. לשלישי, שמלך, זה נכד כבר, קראו יהויקים, ואנחנו נתפגש פה עם שם נוסף שלו. המלך האחרון היה בנו מתניה, שנבוכדנצר החליף לו את השם לצדקיה. זה השושלת המשפחתי שמסביב לעניין הזה. באים חז"ל ואומרים לנו, בא הנביא ואומר לנו, תדעו לכם, הגלות היא הקשה, קשה יותר מכל מה שבכלל יכול להיות. ואיפה זה כתוב במקורות שלנו? כתוב בספרים בפרשת עדן, מקום מספר 6, בדף המקורות, כתוב כך, ואומר ירמיהו, אל תמכו למת ואל תדעו לו בחור וכל ההולך כי לא ישוב עוד בארץ מולדתו. אומר הספרי על מי זה מדבר, זה יהויקים מלך יהודה. יהויקים, אם אנחנו מסתכלים בטבלה שלנו, יהויקים הלך אחרי יהואחז, והוא היה בנו של יאשיהו, ומה קרה איתו? אנחנו נפגש איתו בהמשך הפרק. מה נאמר בו? קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מעלה לשערי ירושלים. בחור להולך זה יהויקים מלך יהודה. מה נאמר בו? ושינה את בגדי קילו. נמצאנו למדים שנבלעת יהויקים מלך יהודה, שהייתה מושלכת לחורף ביום ולקרח בלילה, חביבה מחייו של יהויקים מלך יהודה, שהיה כיסו מעל כל המלכים ואוכל ושוטף את רגלים של מלכים. אלמלא חז"ל היו אומרים לנו את זה, לא היינו יכולים להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אנחנו עוסקים בימים האחרונים, בשנים האחרונות של בית ראשון. בשנים האחרונות הללו של בית ראשון, הנכדים של מנשה, זאת אומרת, כל החבורה הזאת שמופיעה פה, הם תפקדו כמלכים. למשל, יהויקים היה מלך 3 חודשים בלבד. דיברנו על מנשה 55 שנים. כל אחד בספר מלכים, ב' פרקים, חבקים, חבדלת, חפי, חבה, שם יש לנו את הפירות של החבורה הזאת של המלכים, ואנחנו יודעים שירמיהו כתב ספרו בספר מלכים, זאת אומרת, הוא פגש אותם, הוא ראה אותם, זה אנשים שהוא חי איתם והכיר אותם וכו'. והוא אומר, תדעו לכם, אתם חושבים שללכת בגלות, לגלות, ללכת בגלות או לגלות, זה איזשהו, אני אומר לכם, שמי שלא יכול לחזור לארץ מולדתו, זה הרבה יותר קשה ממי שהולך למות. למות, גם מי שמת בביזיון, כמו יהויקים, קבורת חמור יקבר. מה זה קבורת חמור יקבר? תכף אנחנו נראה בהמשך הפרק. זה מצב יותר טוב ממי שהולך לגלות ויושב בארמונות של מלכים. מוזר, אבל כך אומרים לנו, כך אומר לנו הנביא, וכך מספר לנו ירמיהו. עכשיו, אם תבדקו, לא בטוח שיש לנו זמן לזה כרגע, במלכים ב', פרק כ"ד, פסוקים י"ד ואילך, מדובר על הגלייתו של יהויקים, איך מגלים את יהויקים ואת אימא שלו וכו' וכו'. זו גולה שאנחנו מאוד מכירים אותה, ממגילת אסתר, עם הגולה אשר הוגלתה עם יהויקים ועם יחוניה מלך יהודה, יחוניה ויהויקים זה אותו דבר. ושם, בפרק כ"ה, פסוק ה' ואילך, מדובר על הגלייתו של צדקיהו. גם את צדקיהו הגלו בסמוך לחורבן. ממילא, אם אנחנו מסתכלים פה בפרשנים, לדוגמה, אברבנאל, לא מופיע בדף המקורות שלפנינו, אבל מופיע באברבנאל, הוא אומר שהוא מנתק את זה מהצורה הנקודתית פה על יהויקים, הוא אומר, תשמעו, כשאני מסתכל בהיסטוריה על מלכי בית דוד, אני אומר, אלה שמתו בצורה מסודרת, כיף להם, נחמד להם, נעים להם, הכל טוב מאוד ביחס אליהם. אבל אלה שיוצאים לגלות, צדקיהו, יהויכין וכולי, רחמנות עליהם, מי יודע מה בדיוק יהיה ומה בדיוק אפשר לעשות איתו. עכשיו, יש לנו פה פתאום ציוק של דמות, כי אם אני חוזר אותה, עכשיו אנחנו מבינים את הנבואה, ירמיהו מתנבא בנבואה נוספת, והוא אומר, תדעו לכם, המתים צריך לקנות בהם, אלה שיקחו לגלות רחמנות עליהם. אל תבכו למת ואל תנודו לו בכו בכל ההולך, כי לא ישוב עוד וראה ארץ מולדתו. עכשיו, יש כאן פנייה לבן אדם מסוים. ומי זה הבן אדם המסוים הזה? הבן אדם המסוים הזה אומר לנו הפסוק, כי כה אמר השם אל שלום בן יאשיהו מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אבי, אשר יצא מן המקום הזה לישוב שם עוד, כי במקום אשר יגלו אותו שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. מי זה שלום בן יאשיהו? מי זה האיש הזה? אז אם תסתכלו בדף המקורות שלנו במקום מספר 8, כתוב שהיה לו ילד כזה. כתוב בדברי הימים, ברשימות היחס, מקום מספר 8, ובני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. לא מכירים כזה ילד של יאשיהו, מה היה איתו, איך היה איתו וכו', מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה. אומר המלבי, המלבים הולך בו בצורה מאוד פשוטה, מקום מספר 9 לפנינו. אל תבכו למת, לדעתי שלום בן יאשיהו הרביעי, שלא נודע מה עשה לו. בעת שהוליך את יהויקים בבלה, ומת בשער לדעת חז"ל, מנבוכדנצר, הגלה את שלום לבבל כדי שלא יהיה חלוק על מלכות צדקיהו. זאת אומרת, לנבוכדנצר יש פה איזה מהלך, הוא רוצה לסלק את זה, הוא רוצה להביא את זה, אז ממילא הוא שלח אותו לגלות. ועל זה אמרו שלא יבכו על יהויקים שמת, רק על שלום, כי אתה הולך לגלות כי לא ישוב עוד. זה מה שאומר לנו המלבי"ם, שמסתבר שהיה לו בן נוסף. רש"י לא מקבל את הדבר הזה. ורש"י אומר, מי זה שלום הזה? תראו במקום מספר 10, אל שלום הוא צדקיהו. צדקיהו, המלך האחרון. ואף לא קוראים לשלום. וכך נקרא בדברי הימים והרביעי שלום. אז הוא שואל רש"י, וקראו רביעי, אף למפלא, למלכות בבני יאשיהו, שבתחילה, תסתכלו ביחד גם במקום 10 וגם במקום 5, שבתחילה מלך יהויחז, כמו שכתב, אחר כך יהויקים, אחריו יהויכין, אחריו צדקיהו. זאת אומרת, צדקיהו הוא המלך הרביעי, אז שלום הוא הרביעי, קוראים לו בשם נוסף, בשם שלום. ואף על פי שלא יצא אדם, מתנבא עליו כאילו יצא, אבל הוא לא היה חורבן, צדקיהו עוד נמצא בירושלים, הוא עוד מלך פה. אבל הנביא, מה הדבר המיוחד בנביא? הנביא במראה הנבואה רואה דברים שעוד לא התרחשו. אז הוא אמר ככה, אתם רואים את יהויקים שמת בו בביזיון גדול? חבר'ה, זה צ'ופר. כי אתם עוד תזכו לראות את צדקיהו הולך לגלות ולא יחזור, לא יכול לחזור לארץ מולדתו, זה הרבה יותר גרוע. וכמו שיוסי אמר קודם, אולי בגלל המשנה שביעית השם מכולם, יש פה בכלל הביטוי, אתם כבר אנשים צעירים, כשאבדיכם הנאמן היום בבית ספר יסודי, היה שיעור במולדת. לא יודע אם יש שם שיעור כזה, זה גיאוגרפיה, ידיעת הארץ, מדעי הזה, שיעור במולדת. זה מילה שלא מופיעה הרבה פעמים בתנ״ך. מילה מאוד, אברהם אבינו יוצא, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך. ופה מולדת זה משהו, זה משהו מולד, זה משהו שהוא אומר הרבה מאוד 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 לאדם, וזה מה שאומר כאן, זה מה שאומר כאן הנביא בצורה כזאת. תראו את הרד"ק, תראו את הרד"ק מפליג פה לשיטה השלישית. כי כה אמר השם אל שלום בן יאשיהו, שלום הוא יהויכין, ושני שמות היו לו, ואף על פי שהיה בן בנו. אז מה אומרים שלום בן יאשיהו? הוא היה נכד שלו. אבל אומר הרד"ק, ואף על פי שהיה בן בנו, בני בנים הרי כבנים, לפי שאמר, בחור בכל ההולך, בראש מישהו הולך, והוא לא שם עדיין משגלה, הוא מת בבבל. וחז"ל פירשו כי שלום הוא צדקיהו, ואבן עזרא אמר, וכולי וכולי. בקיצור, אנחנו רואים שהסוגיה הזאת, יש לנו המון המון חומר על מילה אחת, שלום, מי זה השלום הזה? אני אראה לכם פה דוגמה, איך אפשר ללמוד תנ"ך עם חז"ל ועם הכל לנסות להבין.
למה לא יואחז? הוא לא ראש המפסוק. למה לא
יואחז? אני אומר מה הפרשנים, איך הם, כי יכול להיות שאני יואחז לא כתוב שהוא הלך בגלות. אני הולך, אנחנו יודעים שהוא הלך בגלות.
לא, בגלל השם הוא
הלך. כן, נכון. הוא
לא ראש המפסוק, כשהוא
יואחז. אז בקיצור, זאת הנבואה, זאת הנבואה השנייה בפרק הזה, ובהחלט בהחלט נבואה לא פשוטה. נבואה נוספת השלישית על ההתאכזרות של יהויקים. יהויקים היה המלך השני מבניו של יאשיהו, והנביא מבקר אותו בביקורת חמורה ביותר. ומה הוא אומר לו? אוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו. אתה מקבל את המלכות. שלמה בנה בית מלך המלך. זה מתואר בספר מלכים. מגיע יהויקים, אומר לו, המזגן לא מספיק טוב, אני רוצה לשחרר אותו. הבית של המלך זה רק קומה אחת. אני רוצה שגם יהיה עליות, שגם יהיה בוידם, שגם יהיה קומה שנייה, יהיה בייסמנט למטה, שיהיה כמו שצריך. אין שום בעיה. יש לך כסף? יש לך עובדים? אתה הרי משועבד לפרעה. אתה הרי צריך להעלות לו מיסים, אין לך כלום, אז מה אתה עושה? אתה לוקח אנשים לעבוד, אבל אתה לא משלם להם כסף. אתה לא מתנהג בישרות. אז מה אומר לו הנביא? אוי בונה ביתו בלא צדק, ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו. מישהו עבד אצלך? ביום עבודת צרות שלא לו כסף. לא, אני לא משלם לו. למה? אני מלך, מגיע לי שיעשו לי את זה. אומר הנביא, אוי, אוי ואבוי למי שעושה דבר כזה. האומר לבני בית מידות ועליות מרווחים, וקרא לו חלוני, וספון בארז ומשוח בששר. ששר זה הצבע היוקרתי ביותר שהיה שם. הוא מביא לבית שלו ארזים מן הלבנון כמו בית המקדש. הוא אומר, אבל זה לא יפה, צריך לשים איזה צבע, שיהיה משהו מכובד. התמלוך כי אתה מתחרה בארז. מה, אתה באמת חושב שזה מה שיביא לך את המנוחה שתשב בבית מפואר? אביך יאשיהו שהיה מלך צדיק, לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. הוא התנהג בהגינות, הוא התנהג בישרות, היה לו טוב מאוד. הוא עשה משפט, הוא עשה צדקה. הרי הוא היה, ירמיהו היה השותף הכי גדול של יאשיהו במסע התשובה שלו, שיאשיהו מבין שאחרי מנשה כל ירושלים הולכת להיחרב, ואולי יש עוד איזה צ'אנס, נציג איזה משהו. אז מי השותף של יאשיהו? ירמיהו הנביא. וזה דיברנו בשנה שעברה, בפרקים הראשונים, באיזה ירמיהו. אז הוא אומר לו, הלא אביך אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. מה הוא עשה אבא שלך? דן דין אני ואביון, אז טוב, הלא ידעת אותי נאום השם, כי אין עיניך ולבך, כי אם על ביצעיך, אתה חושב על הרמת חיים שלך, על השוחד שלך, ועל דן נקים לשפוך, ועל העושק, ועל המלוצה לעשות, זה מה שאתה רוצה לעשות, אתה יודע מה יהיה סופך. ובחזל, בויקרא רבה וכו', יש תיאור של העניין הזה. לכן כה אמר השם יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, לא יספדו לו אוי אחי ואוי אחות, לא יספדו לו אוי אדון ואוי עודו. זה צורת מספד, אין של אנשים פשוטים ואין של מלכים. אבל הוא לא יהיה לו לא את זה ולא את זה. לא התייחסו אליו כאל אדם פשוט שמת, זה היה סגנון ההספד, אוי אח ואוי אחות. ולמלך היו סופדים אוי אדון ואוי עודו. שום דבר לא, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מעל המשער ירושלים. ובאמת יהויקים לא זכה, יש פסוקים במלכים, הוא לא זכה להיקבר בקברי אבותיו, ועשו לו את כל העניין הזה, כי הוא התנהג בצורה כל כך נוראית וכל כך משמעותית. כמובן שירמיהו עורך את ההשוואה הזאת בין יהויקים לבין אבא שלו. לא התרחקת כל כך הרבה, זה היה אבא שלך, הכרת אותו. הוא שפט בצדק, היה לו מה לאכול, היה לו מה לשתות, הוא חי בצורה גדולה. איך התרחקת ממנו בצורה כל כך גדולה? אתה בונה לך ארמונות ועליות, אתה לא משלם לאף אחד משכורת, כאילו הכל מגיע לך, הכל שלך, תדע לך, העונש שלך יהיה קבורת חמור, תיקבר. אתה, הכלבים יאכלו אותך. חז"ל מסבירים שמה זה קבורת חמור, שהכלבים אוכלים את הנבלה של האדם. אבל זה מה שמגיע לו, ויכול להיות, וזה מה שיש פה חיוב בפרשנים, מי שנוהג בהגינות, מותר לו לשפר את עצמי, אבל כשאתה רואה בחוסר יושר ובחוסר זה, איך אתה מרשה לעצמך את כל העניין הזה? ולמעשה הייתה לו קבורה של ביזיון, תראו במקור 14 ברדת, קבורת חמור, רוצה לומר כמו שהחמור לא ייקבר, כן לא ייקבר, הוא קימה והדונים לא. זאת אומרת, כל מי שמתנהג בצורה כזאת, אין לו בכלל סיכוי לעשות משהו. הנבואה האחרונה בפרק באה לדבר על, היא נבואה ליהויכין, שהיה מלך 3 חודשים, כך לפי הזיהוי של כל הפרשנים, כי מה היה המאבק בין ירמיהו לבין נביאי השקר? ירמיהו אמר, רבותיי, אנחנו הולכים 70 שנה לגלות. נביאי השקר אמרו לו, גלות, נצא לכמה חודשים, נחזור, הכל יהיה בסדר. אומר להם ירמיהו כך, עלי על לבנון וצעקי. שימו לב, זה מה שכתוב בבית המדרש על חללי מלחמת לבנון, זה פסוק הרבדמי, מה דיקו לשמעת בתנ"ך, זה מיד עברית לו. עלי על לבנון וצעקי ובבשן מי קולך, וצעקי נעברים כי נשברו כל מאהבייך. כנסת ישראל פונה לעמים שמסביב, בואו תעזרו לנו. אומר להם ירמיהו, אתם תלכו ללבנון ותצעקו, ותעשו כך, שום דבר לא יעזור לכם. זה לא יועיל לשום דבר. עלי על לבנון וצעקי, ובבשן פני קולך וצעקי נעברים, כי נשברו כל מאהבייך. נבוכדנצר כבר כבש את כל המדינות האלה. אתם חיים את העבר, זה כבר לא רלוונטי. נבוכדנצר כבש את הכל. דיברתי אלייך בשלוותייך, כשהיית שלווה, כשהכל היה רגוע, אמרתי, חבר'ה, תחזקו בתשובה, משפט צדק, תהיו מנשים, תהיו מאדם. אמרת לא אשמע, זה דרכך מנעורייך, כי לא שמעת בקולי, כל רועייך תראה רוח ומאהבייך בשבי ילכו, כי אז תיבושת ונחלט מכל רעתך, יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, מה נחנת בבולך חבלים חיליקה יולדה, יולדת, בעזרת השם כולכם תזכו להיות בחדר לידה הרבה פעמים, יולדת לא נראית ביופייה ובמיטבה בשעה שהיא יולדת. אז אומר להם הנביא, הוא אומר להם, מה נחנת? מה אתם חושבים שאתם נראים נחמד ויפה מלשון חן בבוא לך חבלים כיולדה? חיה מיום השם כי אם יהיה קניהו, קניהו זה ביטוי ליהויכין, בן יהויכין מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם את קנקה. גם אם תהיה קשור אליי ליד, אני מתכוון לנתק אותך, לא רוצה קשר איתך. אתה יהויכין מלך רשע, אתה תלך בגלות. ונתתיך ביד מבקשי נפשך, וביד אשר אתה יבוא מפניהם, וביד נבוכדנצר מלך בבל ביד כזדים, והתלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. זה מסביר לנו את מה שאמרנו קודם, שמה? שלמי צריך לבכות? לא למת, אלא למי שהולך לגלות ולא יכול לחזור לארץ מולדתו. ויש לנו תימורים במלכים על יהויכין שהולך לגלות עם אמא שלו, הוא מוציא את כל האוצרות, הוא חושב שבן כוסר משכנע את נבוכדנצר, זורקים אותו מכל המדרגות, ועל הארץ אשר מנסים את נפשם לשוב שם, לא ישובו. אתם רוצים לבוא לארץ ישראל, לא ייתנו לכם, בשום פנים ואופן. העצב מבזה נפוץ האיש הזה קניהו, אם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלכו על הארץ אשר לא ידעו? ארץ, 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 שימי דבר השם. זאת אומרת, יש כאן ביטוי למה 3 ארצות היו בארץ ישראל, יהודה גליל ועבר הירדן, אז כאילו מכירים את יהויכין, מוצאים אותו מכל החלקים. כל אמר השם, כתבו את האיש הזה, ערירי גבר לא יצלח בימיו. רבותיי, יהויכין לא היה ערירי, בדברי הימים כתוב שהיו לו 8 ילדים, אבל מה זה ערירי? ערירי מן המלכות. לא יהיה המשך המלכות בילדים, לא יהיה מלכות, המשך המלכות של זה. יש תיאור של בדברי הימים א', פרק ג', פסוקים י"ז וי"ח, מנויים 8 ילדים שלו, אבל הוא ערירי מן המלכות, וזה כבר לא יהיה לו. ערירי גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. זאת אומרת, היה לנו בפרק הזה 4 נבואות, נבואות קשות, נבואות שירמיהו צועק בהם על משפט, על צדק, על מנש לחקת, על להתנהג, אתה מלך, אתה בונה ארמון, שלם מזכורת. אין לך לשלם מזכורת, אל תבנה ארמון. לא, לא, לא צריך להבין, אני מדבר פה על היחס בין מיטה לבין גלות, ויש פה את, ויש לנו כמובן את הקשיים של המחלוקות בפרשנים. מי המלך? האם זה צדקיהו? האם זה יהויכין? האם זה יהויכין? איך אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזו. תודה רבה, ולהתראות בעזרת השם בשבוע הבא, ולהתכבדים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.